היום נסיים את הלכות מורה מקדש. אני חושב שהנושא הזה לא בכדי, לא מתקן כאן כל ההלכות בצורה שווה למספר ההלכות. אני חושב שהנושא הזה הוא משמעותי מאוד בכלל להבנה מה ההבנה, היחס שלנו לבית המקדש. אחד הדברים שצריך לעשות בדורנו, זה אחרי שכמעט 2,000 שנה אנחנו לא יודעים מה זה בית מקדש, וגם בתקופה האחרונה לצערנו, שבית מקדש היה קיים, אז גם כן עם ישראל לא הכיר מה זה בית מקדש, רק תראו את המסכת יומא, את הכהנים הצדוקים וכל זה. יותר מזה, כל בית שני זה גם כן לא בית מקדש בצורה מלאה, אלא זה בלי ארון, בלי כפורת, בלי שכינה, בלי הורים תומים. אז למעשה עם ישראל לא מכיר בית מקדש הרבה מאוד שנים. אז דבר אחד זה לדעת את ההלכות הנדרשות, כלומר לדעת איך עובדים בבית המקדש, את הדברים הלכתיים, אבל לא פחות מזה, ואפילו אולי קודם לזה, לדעת מה זה אומר בשבילנו בית מקדש. וביחס בין אהבה ויראה, בין חיבוב ודבקות, לבין מורא ויראת המעלה, אז שזה דבר שנכון לכל עבודת השם בכל תחום שהוא, כן? אז בבית המקדש הדבר על אחת כמה וכמה חשוב, והלכות מורא מקדש, אני חושב שנותנות לנו את היחס הנכון לדבר הזה. כלומר, כאן אנחנו יכולים לדעת באמת, מתוך הלכות האלה, איך עם ישראל צריך להתייחס לבית המקדש. אנחנו דיברנו בשיעורים האחרונים, בפרטים ההלכתיים, בעיקר ההלכה ב' על המקל, נעליים וכו', לא נחזור לזה. ולמעשה, בסוף השיעור דיברנו על שאלה מה עשו בפועל בהר הבית. למה הר הבית שימש? היה דיון, היה כאן נעשו וגם ויכוח בנושא הזה. הבאנו את ערוך השולחן, שאסור להיכנס להר הבית, אלא שאסור לדבר בהר הבית דברי רשות. הבאתי כאן כמה מקורות שמתארים מה היה בהר הבית בתקופת בית שני. הגמרא במסכת פסחים אומרת, נתניה אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי שהיה יושב בצילו של היכל ודורש כל היום כולו. כלומר, יושב בצילו של היכל, כנראה ייתכן שזה בחל או בהר הבית, ודורש, כלומר שזה היה מקום שבו של תלמוד תורה. בסנהדרין דף י"א, מעשה ברם גמן בליאל, שהיה יושב על גב מעלה בהר הבית, והיה יוחנן סופר הלז עומד לפניו, ושלוש אגרות רתוחות לפניו מונחות, אמר להם, תול אגרת אחדה, וכתוב לאחנה בני גלילה, אילה לאחנה בני גלילה תתי, שלומכן נשגה, וכמה שאלות הלכתיות, אני אקרא אותן, שהוא נותן, יוצאת מרבן גמליאל, נשיא הסנהדרין, יושב על גב מעלה בהר הבית, ושולח את האגרות לכל תפוצות הגולה, לגליל, עם הנחיות הלכתיות. עכשיו המקור המעניין יותר זה בירושלמי בסנהדרין, שמתארת את עבודת הסנהדרין. אמר ביוסי בראשונה לא הייתה מחלוקת בישראל, סנהדרין של 71 הייתה יושבת בלשכת הגזית, ושני בתי דינים של שלושה היו יושבים אחד בחל ואחד בהר הבית, בתי דינים של 23 היו יושבים בכל העירות שבישראל, צריך אחד מהם לשאול דבר הלכה, היה בא ושואלה בבית דין שבירו, אם שאומרו לו, אמרו לו, ואם לא, היה הוא ומופלא שהם באים ושואלים אותה בבית דין הסמוך לאורו, שפעו אמרו לו, ואמרו להם, ואם לא, והם הופעו במפלא שלהם, באים ושואלים אותו בבית הדין שבהר הבית. כלומר, דירוג שבאים, שאלה, אדם לא יודע, זה עובר על הדרגה יותר גבוה, ואז עד שבאים לבית דין שבהר הבית, וגם שם, אם לא יודעים, זה לבית דין שבחל, ואם לא, אז זה עולה לבית דין הגבוה של ישיבת הגזית. כלומר, לפי זה בהר הבית היו שלושה בתי דינים, אחד בישיבת הגזית, אחד בחל ואחד בישיבת הגזית, בחל ובהר הבית. הברייתא ממשיכה שם, בירושלמי, ובשבתות וימים טובים היו יושבים בבית המדרש שבהר הבית. נשאלה הלכה, אם שמעו אמרו להם, ואם לאו עומדים על המניין וכו'. כלומר, הר הבית משמש כמקום, נגיד ככה, זה כפול. מצד אחד, כי מציון תצא תורה, כל מה שהתורה מצווה אותנו על מעשר שני, של לקום ולהביא אותו לירושלים כדי, כמפורש בתורה, כדי שיהודי יתחבר למקור התורה, עם התורה, כל מצוות הקל, כלומר, שם המקור של התורה, וגם שם זה הדרך שכל עם ישראל מתנקז אליו. כלומר, היום לא צריך לשבת על גב מעלה בהר הבית ולשבת לכתוב אגרות. יש דרכים אחרים כדי להגיע לכל עם ישראל. אבל בצורה פשוטה, המקום היחידי, לפחות בתקופת בית שני, שעם ישראל מתרכז, מגיע אליו מכל קצות הארץ וגם הגלות, זה בהר הבית. כלומר, זה כן מקום שמלבד הסנהדרין שיושבת בישיבת הגזית, שבעצם מדרש של שיעורים של הוראת התורה, עדיין, אז נראה עכשיו, עוד מילה אחת, בערוך השולחן הוא דן מלכות מורה מקדש, אילו פעולות מותר לעשות. הוא אומר שם דן עם חליצה למשל. אז הוא דן לגבי, מותר להיכנס עם הסנדלים, אסור להיכנס עם הסנדל, אם זה גנאי או שבח, קדושי אישה, רוצה להוכיח מהגמרא בקידושין, שמקדש בחלקו, שמותר לעשות קידושין בעזרה, כי זה מצווה, בגירושין אומר שאסור, כי זה לא מצווה. בקידושין, מהגמרא בקידושין, מה שהגמרא מדברת על קידושין בעזרה, מקדש בחלקו בקודשי קודשים. קודשי קודשים זה עזרה, כן? אז מה דנה בשאלה של בעלות על, זה הנושא שם בגמרא בקידושין, משנה והגמרא, בעלות על קודשי קודשים. ואז הגמרא דנה על איך יכול להיות, והגמרא שואלת אישה בעזרה מניין, כן? אני אומרת על איך נמצא על אפשרות כזאת. אני, לעניין דעתי, זה לא, אין לי, בוא נגיד ככה, אין לי שום ספק, אני אומר, אז השאלה הזאת, זה כי היה לו בזמן סיפור כזה, שמישהו הלך וקידש אישה בהר הבית, כן? אין לי שום ספק שזה לא המקום המתאים לעשות דבר. אני אומר, גם ערוך השולחן לא אומר שזה מקום שבו צריך לעשות את זה. האם מי שמקדש אישה עובר על עשה של מקדשי תירוע או מצוות עשה של מורה מקדש, כן או לא, אפשר לדון בזה, כן? אבל, אז הוא מחלק בין קידושים לגירושים לחליצה, אבל
מי דן בזה?
ערוך השולחן. ערוך השולחן, ערוך השולחן עתיד. אבל אני אומר, אני יודעתי, ברור שהר הבית משמש לעניינים תורניים, לא רק לעבוד, לא רק למי שבאים לעבודת הקורבנות. הוראת התורה, הרבצת התורה, המקום למפגש עם גדולי הדור אולי, אבל לא ל...
לא השלחה?
מה?
זה יותר השלחה ממה שמורתי. יותר, המקום הוא השעת שכינה בעבודת הקורבנות. כיוון שזה המקום ששכינה שורה בו, זה מתאים שזה
הכל שכמעט את
התורה,
או כתפקיד. זה קצת יותר עמוק, כי הלב של בית המקדש הוא קודש קודשים, שבו יש את ספר התורה ולוחות הברית. הדיבור האלוקי.
הוא הסביר מאוד יפה, כי מאותו היגיון, ששמים את הדבר העיקרי, הקשר, אבל זה לא בשביל זה עשוי.
אז זה, השעת שני וקורבנות, זה אולי זה מחלוקת רמב"ן והרמב"ם, לא נחזור לזה, דיברנו על זה בהתחלה. הרמב"ם אומר, מצווה לעשות בית להשם, להיות מקריבים בקורבנות, והרמב"ן בפרשת תרומה אומר, שזה השראת שכינה, אבל ברור, שהדיבור האלוקי למשה רבנו לא בכדי בסוף פרשת נשא מבין שני הקרובים. כלומר, זה לא הקשר של המוצא של התורה מבית המקדש, זה לא משהו אגב אורחא. זה מהותי ב... נגיד, הקשר של המקדש, כמו הקשר של בכלל הקדוש ברוך הוא תמיד דו-כיווני, תראו את הדלאלה ודלתתא. לתתא זה הקורבנות, דלאלה זה התורה, זה הדיבור האלוקי שמגיע למשה רבנו, ומכוח זה יושב רבן גמליאל ושולח אגרות לגולה על גב מלא בהר הבית. מכוח זה הסנהדרין יושבת, למה הסנהדרין יושבת בלשכת הגזית? בגלל זה, בגלל כי היא שואבת את כוחה, היא שואבת כוחה מכוח הלוחות הברית שבקודש קודשים, כן? אחרת זה... אפשר לשים את זה בגבעת הכנסת, כן? זה בדיוק ההבדל. לא, אומר, זה, אני אומר בצינות, זה, אני אומר את זה בצחוק, אני אומר, זה בדיוק ההבדל. הסנהדרין שיושב בלשכת הגזית, כי הם יודעים שהם, כל כוחם הוא מכוח הזה. בכל אופן, אבל זה ודאי, אני אומר, לא מצד ייצור שמורה מקדש. האם סופר סתם יכול להיות בית הכנסת להחליט שהוא יושב כאן וכותב כל היום? צריך לשאול את הגבי. האם יש איסור כאן לכתוב ספר תורה? ודאי שאין איסור. אין איסור, לא פוגע בשביל בית הכנסת, אין איסור. אם אדם סנדלר כותב כאן, אז הוא עובר על איסור של פגיעה בקדושת בית הכנסת. אבל אם סופר סתם כותב כאן...
למה?
מה?
לדעתי מסתובב שכן יש איסור.
שיש מה?
יש איסור.
סופר סתם לכתוב ספר תורה, מה?
אין,
זה לא פוגעה בקדושת בית הכנסת. מצד שני, זה לא הסדר הנכון. בית הכנסת ציבורי משמש למה שהציבור צריך. אותו דבר אני אומר בהר הבית. הוא לא משמש לקדושי אישה ולא לחיצה ולא לגיטין. השאלה אם מי שעושה את זה בכל אופן, האם עובר מורה מקדש או לא, זה, זה, בזה דן ארור השולחן. הלאה. בואו נתחיל להלכה ג'. כל נכנסים להר הבית. נכנסים דרך ימין ומקיפים ויוצאים דרך שמאל. חוץ ממי שעוד דבר שהוא מקיף על שמאל, לפיכך היו שואלים לו, מה לך מקיף על שמאל? שאני אבל, השוכן בבית הזה ינחמך, שאני מנודה, השוכן בבית הזה ניתן בבך ותשמע לדברי חמיך וקרבוך. הדבר הזה בעיניי דבר, זה חוזר לאותו עניין של השאלה מה עושים בהר הבית, אבל זה גם יושב על המשמעות של הר הבית, המשמעות של קשר של עם ישראל למקדש, זה נותן לנו מבט מאוד מאוד משמעותי. דבר ראשון נקרא את המקור לדברי הרמב״ם במסכת צמחות. ביום ראשון ויום שני אין נכנס להר הבית, אבל לא עלינו, יום ראשון ויום שני יושב בבית. ביום השלישי יוצא מהבית, הולך להר הבית ומקיף משמאל. כן? מה לך מקיף משמאל? שאני אבל, אומרים לו, השכן בבית הזה ינחמך. שאני מנודה, תן בבם וקרבוך. מי שיש לו חולה, אומרים לו, השכן בבית הזה ירחם עליו. ואם היה בכמה ירחם עליו מיד, מעשה באישה אחת שחלתה ביתה, ועלתה והקיפה, ולא זזה משם עד שבאו ואמרו לה, נתרפא. אני חושב שזה בעיניי זה דבר נפלא. לא עלינו כשיש מישהו יושב שבעה. מי בא אליו? החברים הקרובים. בני משפחה, כל עם ישראל מנותק מזה לגמרי. כאן, במציאות כזאת שהר הבית מאחד את כל עם ישראל, אדם אבל, ביום השלישי של אבלות, עולה להר הבית, מקיף משמאל, וכל אדם ישראל שלא מכיר אותו, הולך מולו, הוא הולך נגד הזרם, וכולם מנחמים אותו. אותו דבר חולה. כל עם ישראל, לא... מה? במסכת מופיע גם חולה. במסכת שמחות קראתי. מי ש... מעשה... לא, לא מביא את זה. מעשה באישה אחת שחלתה ביתה, ועלתה והקיפה, ולא זזה משם עד שבאו ואמרו לה נתרפא. זה מוקר במסכת שמחות. יותר מזה, מי שעבדה לא עבדה. אומרים לו, שוכן בבית הזה ייתן בלב מי שמצאה ויחזירנה לכך. מעשה באלעזר בן חנניה, מלך חזקיה, בן גרון, שעבד לו ספר תורה לקוח במאה מנה, ועליו הקיף ולא זז משם עד שבאו ואמרו לו, נמצא הרבי בספר התורה. כלומר, המסכת הסמוכות מביא כאן שני מקרים, גם בחולה וגם באבדה, שזה עובד, כן? וההלכה הבאה במסכת הסמוכות גם מסבירה למה זה. שמתחילה לא בנה שלמה הבית, אלא על תנאי שכל מי שיש לו צרה יבוא ויתפלל עליה. רב כי יהיה בארץ, דבר כי יהיה, שזה מתפיית שלמה במלכים. ירקון הרבה חסיל כי יהיה, כי יצר לו יבוא בארץ שרב, כל נגע וכל מחלה, כל תפילה, כל תחינה, אשר תהיה לו לאדם, אלא ליחיד לציבור מניין. כן, בקיצור, בית המקדש, לא בית המקדש עצמו, לא עזרה, הר הבית, משמש לאיזשהו חיבור של ערבות הדדית של כל עם ישראל, לקום תפילה, ולמקום שכל אדם שיש לו צרה, שהוא בא לשם, גם להתפלל להשם, וגם כדי שכל עמך ישראל, לא רק גדולי הדור, לא לרבנים, שכל מי שמקיף מימין, פוגש אותו ומברך אותו. וכאן הברית המידע שזה מתקיים. עכשיו, מה שיותר מעניין כאן, עניין של השבת אבדה. מלך עולה שצריך להתפלל, מנודה, אבל לא עלינו. המקום של השבת אבדה, אגב, זה מופיע גם משנה, גם יותר מאוחר שבבתי כנסיות ובתי מדרשות, כן? עכשיו, מבחינה מעשית, הדרך היחידה בזמנם להגיע לכל עם ישראל, אדם שאבדה לו אבדה, זה רק בהר הבית. זה מקום הריכוז היחידי. איפה בדיוק? אז יש כאן, זה בגמרא במציא כתוב, אבן טוען הייתה בירושלים. אבל אחרי זה כתוב בהמשך הברייתא, וזוהי ששנינו, צאו מנמחת אבן הטוען. לכאורה אבן הטוען הייתה בסיפור של חוני המעגל בהר הבית. הרמב״ם הלכות גזלה ואבדה אומר, אבן טוען הייתה, סליחה, המוצא אבדה שהוא חייב להחזירה, חייב להכריז עליה ולדיעה ולומר, מי שעבד לו מין פעון יבוא וייתן סימנים ויתול, אפילו הייתה שווה פרוטה בית המצאה ואוזלה חייב להכריז עליה, ואבן גבוהה הייתה חוץ ירושלים שעליה היו מכריזים. מעניין. יש גם כיפה של חשבונות שהיה את החוץ ירושלים. זה מסבירים בגלל שלא יגרום לאדם צער. פרופל הרם כותב על, ואתה כמו שאתה אומר, הוא כאן בהלכות מביא רק את האבל ומנודה. הוא לא מביא לא חולה ולא אבדה. כן, אבל מסכת... תראה, לגבי אבן הטוען, אז הוא אומר בברייתא במציאה כתוב אבן הטוען הייתה בירושלים. הוא אומר אפילו מחוץ לירושלים. לא כתוב שזה בהר הבית. למה הוא לא... מה היחס של הרמב״ם לפסוק כל דבר שמופיע במסכת סמכות? לא יודע... מה? כן, אבל הוא מביא... הוא מביא שני דברים. על אבל ומלודה, הוא מביא אותה, את זה. חולה והשבת אבדה הוא לא מביא. לא יודע, לא יודע למה. בכל אופן, אני אומר, בוא נגיד ככה, השבת אבדה היום באמת, זה מיותר לחלוטין, כן? באמצעים אלקטרוניים היום, להגיע לכל עם ישראל לא צריך להגיע להר הבית. אבל חולה, מנודה ואבל, התפיסה שעומדת מאחורי זה, שאין עניין פרטי שבאדם שלא כואב לכל עם ישראל. זה לא שכולנו אומרים רפאינו השם נרפאים בתור שאר חולי ישראל, כן? אומרים, מבקשים רפואה על פלוני בן פלונית בתור שאר חולי ישראל. כאן זה אחרת. אתה רואה אותו, תסתכל לבן שבעיניים. זה אדם מקיף משמאל, יש לו חולה בתור ביתו. ועם ישראל אחד אחרי השני, יכול להיות לא יודע מה, עשרות אלפי אנשים באים ומברכים אותו. והברייתא אומרת שזה עובד. העניין הזה של הקפה דרך ימין, כנראה זה לא דבר מחייב. עצם העובדה שמתירים למי שזקוק לזה, להקיף דרך שמאל, וגם ראינו גם בסביב המזבח, כשיש חשש שיוריד השם מהשען המערכה, אז לפעמים מקיפים את המזבח גם כן דרך שמאל. כלומר, הקפה דרך ימין זה דבר שהוא מומלץ, ראוי, טוב, אבל זה לא דבר שמחויב בהלכה. כי כשיש צורך, אז מותר להקיף גם דרך שמאל. לגבי השאלה שאמרנו שנבדוק אחד אחד, מה מרוויח, איזה דינים, דינים של מורה מקדש מרוויח מי שעולה היום להר הבית, אז באמת ההקפה דרך ימין זה אחד הדברים שקיימים היום בהר הבית, אחד הדברים בודדים. למרות שמי שהיום עולה להר הבית, איכשהו מקיף, הוא לא מקיף, הוא לא מקיף מורה מקדש, הוא מקיף איך שמאלצים אותו במשטרה. אבל זה באמת בכל אופן, אחד הדברים המעשיים שהיום שמורה מקדש כן מתקיים בהר הבית.
יש מצווה להקיף את הר הבית, אם הוא מקיף דרך ימין.
זה איך שאמרנו. אמרתי שיש טענה, דיברנו על זה פעם הקודמת, יש טענה שכדי לקיים מצוות מורה מקדש צריך לעלות להר הבית היום. אז מה שאתה אמרת, זה דיברנו על זה בריחות בפעם הקודמת. אני אמרתי שגם מעבר לשאלה הזאת שאתה אומר,
לא, הוא אומר,
השאלה... בוא נגיד, מבחינת טכנית, בזה אני מסכים, שמי שעולה להר הבית, את הפרט הזה שמורה מקדש, הוא יכול לקיים. הלכה ד' כל שישלים עבודתו ונסתלק לו, אינו יוצא ואחוריו להיכל, אלא מהלך אחורנית מעט מעט, ומהלך בנחת על צידו, עד שיצא מן העזרה, וכן אנשי משמע ואנשי מעמד, ולווים בין דוכנם, וכך הם יוצאים מן המקדש, כמי שפוסע אחר תפילה לאחוריו, כל זה ליראה מן המקדש. כן, הרבה מדגיש את זה עוד פעם. מה?
למה רק את הזרה? למה פה זה הזרה? וכל הסיפים לפני כן זה גם
בתערבה. זה מבית השם.
תראה, ראשית כל, התשובה הפשוטה היא שככל שאנחנו יותר בפנים, אז ההלכות יותר חמורות. וכאן החמירו וכאן לא החמירו, זו התשובה הקלה והפשוטה אי אפשר להתווכח איתה. פשוטה ו... כן. יכול להיות שזה קשור לשאלה של... כי הרמב"ם מחבר את זה. הוא אומר, הולך אחוריו, והולך מעט מעט ומהלך בנחת. אם זה קשור, אז אני יכול לתת לך תשובה יותר משמעותית, מאשר זה החמירו וזה לא החמירו.
אני יכול להגיד לרמב"ם, אני חשבתי?
כן, נשמח לשמוע.
שהלכת דלת לא מדברת על מורה מקדש, אלא על כבוד מקדש. כבוד צריך איפה שיש את בית השם. מורה צריך בכל הרבה... לצאת אחורנית, זה לא עניין של מורה. כמו אחד שיוצא,
אני ראיתי שכן מנסים לחלק את החילוק הזה, לי זה קשה. כלומר, זה נכון שיש דברים שהם זלזול. אני חושב שהדברים האלה בכלל לא מופיעים כאן בפרק ז'. הדברים שהם זלזול בעיקרם זה קרוע ראש, פרוע פרו הראש, קרו הבגדים ושתו יין, שזה הרמב"ם מביא בהלכות ביד מקדש, שזה איזשהו ביטוי של זלזול. הדברים, אני חושב שבסופו של דבר, הנהגה של חוסר מורא והנהגה של אי כבוד, זה לא, לא זה החילוק. החילוק בין כבוד ומורא מאוד מאוד ברור בהלכות כיבוד הורים. שם זה מאוד חד, וכבוד זה עשייה חיובית בשביל עבורם, עשייה חיובית עבורם, ואיש אמו וטובים תראו, זה על ידי זה, זה לא לעשות. לא לשבת במקומם, לא לעמוד במקומם. כבוד זה מאכלו, משקהו ודואג לו.
מה דבר אחד? זה לא עשייה? זה לא יהיה עשייה. זה לא אל תצא הפוך, לא. זה לא אל תצא הפוך. תצא עם פנים ככה, לא? תצא בצורה שאתה חווה, שאתה חווה. רואה, תחבק פה. אפשר להביא את זה אפילו בתקפים של היום. לא יש חוסר מורא. יש לבעת כבוד. אדם עובר ליד פסל, לא רוצה שאתה חווה מה שעושים היום. זה לא שהוא עובר ומזלזל, אבל יש פעם בשנה שמגיעים
משתחוות, מגיעים,
כשהוא נכנס,
אמרו
לו,
לא
צא ככה,
תכבד עכשיו
את
המורה. וזה שיהיה רק בהתרה. טוב, אני שומע, אני שומע. אני רוצה לחבר את זה, מה שרציתי להגיד לך, אני אחבר את זה אולי להלכה הבאה, בוא נקרא את ההלכה ה', לא יקל אדם את ראשו כנגד שער מזרחי של שהוא שער ניקנור, מנה שהוא מכוון כנגד בקודשי קודשים, וכל נכנס להזרה יהלך בנחת במקום שמותר לו להיכנס שם, ויראה עצמו שהוא עומד לפני השם, כמו שנאמר, והיו עיניי וליבי שם כל הימים. הוא מלך באימה וביראה ורעדה, אמר בית אלוהים נהלך ברגש. עכשיו, לגבי השאלה על הנקודה שנכנס למקום שנכנס, כבר דיברנו על זה, שכל שאלה שספק בהלכה, עכשיו שהזכרתי את המאמר של הרב שבתאי רבובורט, כל שאלה שספק בהלכה, גם הרב פרנק אומר את זה במקדש מלך, שאדם נכנס למקום שאסור להיכנס, או ספק אם אסור להיכנס, הוא עובר בזה, גם מעבר לשאלה הלכתית, נקודתית, הוא עובר את זה על השאלה של ספק של מורה מקדש. כלומר, במקרים שספק, אני לא נכנס מה ספק, איפה הר הבית, איפה הזרה, לא נכנס כאן לשאלה מה מוגדר כספק ומה אנחנו כן יודעים, מה לא יודעים, זה סוגיה בפני עצמה, אבל שתמיד יש שאלה עד כמה להחמיר בספק בכל דבר, בתולעים או בכל דבר. מעבר לשיקול ההלכתי, שזה בזרה זה דבר שיש בו כרת, בהר הבית דבר שיש בו לאו, יש כאן עוד שיקול להחמיר, שזה חלק מהלכות מורה מקדש, לא להיכנס למקום שאסור להיכנס. עכשיו, הרמב״ם גם בהלכה דעת, גם בהלכה העברית, אני מתייחס למה שאליעזר אמר, אומר כאן במלך אחורנית, מעט מעט הוא מלך בנחת, ובהלכה היא אומר, מלך בנחת, כן, מלך בנחת. איך הולכים בבית המקדש? איזה צעדים? איך הכהנים? זה קשור למה שאמרנו קודם, אנחנו רחוקים. כתב שזה מאמר במעלים בקודש, ראה את זה ילד בן 4 שחי לפני 2,000 שנה, אומר לי, תגיד לי מה אתה, לא יודע איך הולכים בזה, תסתכל למה, אני ראיתי, הסתכלתי, הייתי, עליתי עם אבא להר הבית, בפסח, עליתי לרגל, ראיתי איך כהנים הולכים, אתה לא יודע איך הולכים כהנים הולכים, איזה אמר צאתה, כן? לצערנו זה המצב, אין לנו. ובמיוחד בשאלה הזאת, שכמעט לא נכתב על זה, אז אני נביא כמה מקורות על זה. מחילת רבי ישמעאל אומר ככה, המקור העיקרי, זאת אומרת המקור היחידי בתורה, של איך הולכים בבית המקדש, איפה כתוב? זה בפרשת יתרו, לא תעלה ממעלות על המזבחי. אז אומר מחילת רבי ישמעאל, מכאן אמרו, עשה כבש למזבח. כן? רבי ישמעאל אומר, אינו צריך, ולא כבר נאמר, ועשה להם מכסה בד, וכו'. שלא תגלה ערוותך עליו, שלא יפסה בו פסיעה גסה, אלא גודל בצד עקב, עקב בצד גודל. אשר לא תגלה ערוותך עליו, עליו היא אתה פוסע פסיעה גסה, אבל אתה פוסע פסיעה גסה בהיכל וקודש קדושים. כלומר, לפי המחדד רבי שמעי זה מאוד ברור. התורה מחייבת לבנות את המזבח בצורה של כבש ולא מדרגות, ומחייבת על המזבח ללכת בעקב בצד אגודל. זהו. עכשיו זה ברור, בכל שאר הכלים, כלי המקדש, אין, אדם לא נמצא עליו, אדם לא הולך לשולחן, לא עומד על המזבח הזהב, לא נכנס לארון. המקום היחידי שאדם כביכול נכנס או עומד על הכלי, זה מזבח. ולכן זה מחייב שהמזבח זה המקום היחידי שבו אין מדרגות, והמקום היחידי שבו יש הדרכה איך ללכת עקב בצד אגודל. בזרה, עובדה שהיה מדרגות. אם יש מדרגות, גם מותר ללכת, איך שרגיל, כמובן לא מפסיעה גסה, כלומר, זה אמרנו ברור. כל קלות ראש, כל דבר שנראה פראות או השתוללות או לא מכובד, ברור שזה אסור. אבל אין הלכה איך ללכת בעזרה. מלבד שזה תהיה הלכה מכובדת. זה מחילת רבי שמעאל. מחילת רשב"י אחרת. מאותו פסוק, אותו דרשה, אומר ככה. אין לי אלא מזבח. המחילת רבי שמעאל אמר, דווקא מזבח. עליו זה דווקא על המזבח. אומר מחילת רשב"י, אין לי אלא מזבח, עזרות מניין תמוד לומר, ולא תעלה במעלות על מזבחי. ונאמר עליו, אין עליו אלא בסמוך. עליו זה לא על המזבח, אלא גם ליד המזבח. כלומר, שגם בעזרה אסור ללכת, אלא כי בצד אגודל. אם כך יהיה אסור גם מדרגות, אומר, יכול לא יעשה מעלות להיכל ולעזרה. כתוב, לא תעלה במעלות על מזבחי. למזבח אתה עושה מעלות, להיכל ולעזרות אתה עושה מעלות. כלומר, מהמחלת רשב"י יוצא הלכה שיש איסור ללכת רק בצורה של עקב בצד אגודל בעזרה, למרות שבעזרה מותר מדרגות. אגב, המדרגות שבעזרה הן מדרגות גבוהות, גבוהות מאוד. חצי אמה זה מדרגות גבוהות הרבה יותר ממדרגות האלה, כן? איך שלא ניקח חצי אמה, גם ניקח אמה יותר קטנה. זה מדרגות הרבה יותר גבוהות מאשר המדרגות הסטנדרטיות שלנו היום. עכשיו, למה זה לא סדר? אני חושב שהתשובה היא פשוטה.
רגע, סליחה, עוד פעם, איפה
המדרגות היו? מדרגות היה בכל מקום. היה בעזרה, היה בשני מקומות, בין עזרת ישראל לעזרת כהנים, ובין העזרה לאולם, מדרגות האולם.
עכשיו, אז מה קורה פה? צריך
להתקן בצד הגודל, והמדרגות
לכאורה...
גבוהות. מחילת רשב"י זה מה...
כחצי אמה כל...
שנייה אחת. דבר ראשון, בוא נראה מה מפורש במחילת רשב"י. המחילת רשב"י אומר, מעלות זה רק על המזבח, אבל הליכה מצד... העקב מצד אגודל, זה גם בעזרה. זה מחילת רשב"י, נקודה. עכשיו, אתה שואל, עד למה שכתוב פורש. עכשיו רק שנייה אחת. אני חושב שהתשובה היא פשוטה. האיסור ללכת בפסיעה גסה, זה הרחבה שאני עושה את צעד גדול, קדימה. מרחיק, מה זה עקב בצד אגודל? שאני, העקב שלי, כאן. לא עושה פסיעה, לא הולך פסיעה כזאת, אלא...
ולעלות, זה לא נחשב...
כשאני עולה, אני מרים כלפי מעלה, לא קדימה. אני עולה, לא שולח את הרגל קדימה, אלא, עכשיו גם חצי ימה גם בשלח, כן? אני שם את זה על קצה המדרגה. כלומר, להרים תרעיל גבוה, ככה יוצא ממחילת רשב"י. עוד מקור זה בירושלמי.
אולי גם כל האיסור, גם אולי זה מאוד מעניין, כי במזבח זה היה בכבש.
מה זה? כבש, כן.
כל האיסור, אני חושב שכל האיסור, אפשר אותי לגלר בצד.
כן. לא הבנתי.
אני אומר, לא מוזכרת שם הבעיה של
עקב
בצד
אגודל. אז זה מגדיר, זה המדרשים בדיוק על ה... שמבארים את האיסור שלא תעלה מעלות המזבחי. זה מדרשים, גם במחלת ישמעאל, גם במחלת רשב"י, מתייחסים לפסוק הזה. וככה הם מבארים אותו.
אז אולי רואים גם שם שאין בעיה בעקב בצד אגודל.
לא, בכבש אין לך בעיה. כי אתה לא מרים את הרגל, לא שלח אותו קדימה ולא גבוה. כשאתה עולה בכבש. כשאתה עולה בכבש, אתה לא שולח את הרגל לא קדימה ולא גבוה. כשאתה עולה מדרגות, אתה חייב להרים את הרגל גבוה. אבל לפי המחלט הרשמי, זה אומר שגבוה זה מותר, אבל קדימה זה אסור. כשאתה הולך קדימה, זה חייב להיות צעד קטן, לא... בירושלמי, הירושלמי בברכות, אומר, זה שעומד ומתפלל צריך להשוות את רגליו. טרן המוראי, רב לוי, זה גם דברים על תפילה. אחד אמר כמלאכים ואחד אמר ככהנים. מן דאמר ככהנים לא תעלה במעלות המזבחי, שהיו מלאכים עקב בצד גודל. ומן דאמר כמלאכים, רגליהם רגל ישרה. עכשיו, גם כאן יש מקור שכהנים הולכים עקב בצד גודל. לא מפורש כאן בירושלמי, איפה הכהנים הולכים. הירושלמי לומד ללכות תפילה מהכהנים, אבל מה הכהנים? בירושלמי זה לא מפורש. בתוספות ישנים, זה נראה די ברור, הוא מדבר על הירושלמי וזה לא נאריך, הוא אומר ש... הוא שואל איך בתרומת הדשן רצו, ואחד התירוצים שהוא אומר, ושמה כיוון שלא יהיו עדיין עוסקים בעבודה, כמו בהולכת איברים, יכולים לרוץ. כלומר, איך, הצוות ישנים שואל, איך רצו, יש סיפור שרצו לקידוש תבדיים ורגליים, ואז הוא אומר, במחלת רשב"י משמע, שהליכה בעזרה מחייבת את זה, לכאורה לא רק של כהנים, של כל בן אדם. מהירושלמי, לפי הסבר התוספות הישנים לפחות, משמע שזה דין בעבודה. כהן לפני עבודה, או ישראל שהולך בעזרה, יכול ללכת איך שהוא רוצה. אבל... גם לכהן יש מכנסיים.
מי?
גם לכהן יש מכנסיים מתחת לכותונת. אבל גם כהן לא תגלה ערוותך, זה לא שיראו לו חס וחלילה את הערווה. מכיוון שיש מכנסיים שהתורה מגדירה אותם לכסות בשר ערווה, ודאי שגילוי ערווה זה לא...
כשאתה מטפס
בתולדות
המכנסיים שלך
עולים
למעלה,
אז עולים, אני אומר, ודאי שגילוי ערווה זה לא כפשוטו. גילוי ערווה זה ביטוי מושאל. הוא משמש בתורה לבעילה, הוא משמש כאן לעניין של צעדים לא צנועים, הוא לא עניין של, חסרילה, של ראיית הערווה בפועל. אלא, הדבר הוא פשוט, כשאדם עושה, גם אם הוא הולך למכנסיים, עושה צעד גדול, שולך את זה, זה לא מכובד. אם אדם שבא ועושה כזה צעד, שולך את הרגל קדימה, זה לא התנהגות מכובדת. לזה התורה קוראה גילוי ערווה. בכל אופן, מהירושלמי שקראתי, עליבה לפחות התוספות ישנים, משמע זה לא דין בעזרה, אלא דין בעבודה. כלומר, יש לנו כל מעשה שלוש שיטות בתנאים. שנייה אחת, אני רק אסכם את זה. לפי המחלת רבי שמעאל, זה רק המזבח, לפי המחלת רשב"י זה בעזרה, ולפי הירושלמי, לפחות לפי ההסבר של התוספות ישנים, זה דין בעבודה, של הליכה עקב בצד אגודל, כן, מה אתה אומר?
רק ביטול, אף אחד לא הולך ככה.
בכל מקרה זה הוא ביארי
כאלה, לא הולך רק בעבודה. מי שהולך
בקצת
ואין דבר כזה.
לא
הבנתי. עכשיו אני אכנס למה שאומר, רק שנייה, שלום. שנייה, שנייה.
לא יודע, תוספות ישנים בקשר לשני הכהנים שרצו בקדש.
כן. כן.
האם שרצו עקב בצד
אגודל? אז זה היה תירוץ אחר. הוא אומר את זה, אחד התירוצים שאומר שרצו עקב בצד אגודל. אחד התירוצים שלו זה... ואין נראה לו מה דרצים עקב בצד אגודל כאמר. אז הוא מעלה את האפשרות הזאת. בכל הוא אומר, שמה שזה עניין של עבודה. לגבי השאלה איך, שלמה, יש הבדל עם אדם, בוא נגיד ככה, עקב בצד אגודל, היא ללכת ככה, זה באמת נקרא חוכה או תלולה. שנייה.
רק ביטול
משל. אז זה נראה חוכה או תלולה. אבל אם אדם הולך, לא שעקב בצד אגודל, שעקב נוגע באגודל, אלא בקו של האגודל, אבל במקום של הרגל. כלומר, לא מזיז את הרגליים ימינה ושמאלה. זה הליכה בהחלט מכובדת. איך שאני הולך עכשיו, עקב בצד אגודל, זה הליכה איטית מכובדת. לא שם את הרגל ככה, אלא הולך, אבל כל פסיעה לא פסיעה גסה, אלא פסיעה קטנה. ולכאורה זה עכשיו.
מה את אומרת, שזה רק בעבודה?
אז אמרתי.
לפי ירושלמי.
אמרתי, לפי ההסבר, שאתה שנים בירושלמי זה כהנים בזמן עבודה. הביא לך מכיל את רשבי,
זה... משמע שלכל ישראל אין לכל את האיסור הזה?
כן.
זה פדר,
לא? לא, לפי... בוא נגיד, פשט התורה...
אני לא צריך להבין אותו. אם זה מורה במקדש, מדין המקדש, אז מה זה משנה מי זה? ומה זה משנה אם זה רק בעבודה?
מי אמר שזה מדין המקדש? לפי ה... בוא נגיד, לפי המיכלתי לרבי שמעאל, זה בכלל לא דין במקדש, זה דין במזבח. לפי התוספות הראשונים, זה דין בעבודה. לפי המיכלתי לרשב"י, זה כמו שאתה אומר, זה דין מורה מקדש בעזרה, איך מתהלכים בעזרה. אבל כמו שאתה אומר, כמו ששלום אומר, זה לא דבר פשוט. יש דברים שהם ודאי נראים זלזול, כן? שהם נראים לך ודאי זלזול. זה לא דבר שהוא, אם אדם הולך עדיין בנחת, אבל לא עקב מצד גודל. הרמב״ם גם כן לא אומר, מה הרמב״ם אומר כאן? אומר בנחת. הוא לא אומר תמיד ביטוי עקב מצד גודל. ברור ש... בוא נגיד ככה, יש עניין של שכל ישר, כל דבר, התנהגות פרועה. לא יודע מה, לקפוץ בחבל. יש כזה קפיצה בחבל. לא יודע לדעת, כן? לא כתוב אסור. לא, זה אסור ודאי, זה גלות ראש. זה לא צריך להיות כתוב. מורה המקדש, אסור לקפוץ בחבל בהר הבית. אין שאלה בכלל, כן? לקפוץ, לא יודע מה, לרוץ בצורה, לא יודע מה, באיזו צורה משונה, זה אין שאלה בכלל. האם מעבר לעניין שבנחת ותאגות סולידית ופשוטה, יש הלכה גם מפורטת של צעדים ממש קטנים שעקב בצד גודל? על המזבח ודאי שיש, ולכן אין מדרגות על המזבח. האם זה מורחב גם לעזרה? זה מחלוקת בתנאים. מה? כן, כן, ודאי, ודאי. כן. עכשיו, יש עוד נקודה כאן, זה קשור גם לשאלה הבאה של יושב. הטור בצד יקי אומר של השוות רגליים בזמן התפילה, הוא מביא שלומדים את זה ממלאכים, או מהקורקן, או מסיים, שהיו קונים הולכים עקב בצד גודל, כאילו רגליהם שווים זה אצל זה. כלומר, מהטור משמע, שזה לא רק, כאן זה דבר נוסף, זה לא רק הליכה מכובדת, כן? אז שלמה אומר שזה לא הליכה מכובדת, כי זה יותר מדי איטי, כן? אדם עם הברין של עבודה רוצה. אבל כאן יש עוד משהו. כאן יש עוד דבר, מעבר לעניין ש... כלומר, אז יש היגיון. יש היגיון, במה ששלמה אומר, בצד של הכבוד. אם אני הולך ואני לא עושה פציעה גדולה, אבל 10 סנטימטר בין רגל שלי לרגל, בפציעה, כמו שאני הולך עכשיו, למשל, בערך 10 סנטימטר, אז אתם לא יכולים להגיד שזה לא מורה מקדש. אבל כאן לפי הטור, יש דבר נוסף. מלאכים, זה שהרגל מושווה ולא קדימה, זה הדין של 18, שהרגליים יהיו ביחד, וזה הידמות למלאכים, כן?
במקדש לא הולכים יחפים, מתי אף פעם אנחנו נרחיב? אמרתי, אחרי פעם על משפוע? אבל זה שאנשים יכולים שם לאט, והם שם, סליחה, לא לפרט מה יש שם, כן? הרבה זבל ודם וכל זה. יש לך מהר, הוא יפול שם, רק לאט.
בכל מקרה, ההלכה הזאת, היא ודאי לא קשורה להר הבית. כשאנחנו שואלים איזה הלכות מי שהיום עולה להר הבית יכול לקיים בהר הבית, אז כל ההלכות האלה לא שייכות בהר הבית, אלא רק בעזרה. ואני חוזר מה שאתה שאלת קודם, למה בעזרה ולא בהר הבית? אם אתה מדבר על משהו שהוא קשור לעבודה, שהוא הרחבה של המזבח, שהוא הידמות למלאכים, ודאי אתה לא שייך בהר הבית. זאת אומרת, זה לא רק ש... כמו שאמרתי לך, שהמזבח שבעזרה מחמירים יותר כי זה יותר, אז גם זה נכון. אבל אם אתה מדבר על משהו שהוא דרך עבודה, ותכף נראה גם את זה בהלכה הבאה, בהלכה וב, אם דבר שהוא קשור לעבודה או להידמות למלאכים, אז זה ודאי ששייך בעזרה ולא בהר הבית. אני חושב שהדבר הזה הרבה יותר משמעותי בהלכה וב. בואו נתקדם בהלכה וב. אסור לכל אדם להישב בכל העזרה, ואין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד, שנאמר, ויבוא המלך דוד וישב לפני השם. הסנהדרין שהיו יושבים בלשכת הגזית, לא יושבים אלא מחציה של חול. כן, אנחנו יודעים שאישה רכזית הייתה בנויה חצי בקודש, חצי בחול. הפייס חייב להיות בחלק של הקודש, והסנהדרין שיושבים מצד אחד, דבר מדהים, אנחנו רוצים את הכל של הסנהדרין, מה שדיברנו קודם על החיבור של התורה, הסנהדרין חייבים להיות קשורים למקדש, בצורה הכי 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 קרובה שאפשר. אז הם בלשכה שחצייה באזרה, והיא פתוחה לאזרה, אבל גם פתוחה לחול. ובחצי של החול יש שם סנהדרין. כלומר, מצד אחד זה הכי מחובר לקודש, מצד שני זה בחוץ. הדין הזה של ישיבה זה באמת דבר שטעון ברור, ועוד פעם הוא דין שהוא רק באזרה ולא בהר הבית. דבר ראשון, השאלה אם האיסור הזה לשבת הוא איסור דאורייתא או איסור דרבנן. עדי, ראה לי כאן כמה מקורות בזה שרש"י בשלוש מקומות שונות מדבר מקור אחר לאיסור הזה. רש"י ביומה אומר, מביא את הפסוק לעמוד לשרת, שמדבר על עבודה, כמקור לאיסור ישיבה בעזרה. במקום אחר, בסנהדרין, הוא אומר על חם, גמירי, על חם שם סיני, שאין ישיבה בעזרה למלכי בית דוד בלבד. ובסוטה הוא אומר שאין כבוד שמיים בכך, ואפילו מלכי שרת אין להם שם ישיבה. נכתיב, שרפים עומדים ממעלו. כלומר, אז ברש"י יש כאן באמת הרבה מאוד עניינים שהוא בכל מקום רומז למשהו אחר, וכל דבר זה עולם ומלואו. דבר ראשון, יש ראשונים שאומרים שזה מדרבנן. אור זור אומר מפורש שהאיסור זה רק מדרבנן, כי אחרת הוא אומר, למה צריך פסוק למצווה שכהנים צריכים בזמן העבודה לשבת, אם בכל מקרה אסור לשבת בעזרה? לכן הוא אומר, ישיבה בעזרה היא רק מדרבנן, לא היה צריך לימוד לכהנים בעבודה, לעיכוב היה צריך, אבל פסוק להגיד שזה מצווה לא היה צריך. התוספות גם כן, אצלנו בזבחים אומר, אותו דבר, ששם, או כך אומר, שם אינו מהתורה, אבל מהרמב״ם, משמע, וגם כאן וגם בספר המצוות, הוא כולל את זה בתור מצוות מורה מקדש, כלומר שאיסור ישיבה יהיה איסור דאורייתא. ברור שכן יש כאן רעיון מאוד מעניין.
תמיד שלא תהיו מחלו במקדש.
תכף נגיע לזה. שתי דעות. תכף נגיע לזה, שתי דעות בתוספות ביומה. יום הקפה יש בזה שתי דעות בתוספות. עוד רגע נגיע לזה. ערוך השולחן. ערוך השולחן אומר, לא יכול להיות שזה דאורייתא. אם זה דאורייתא, איפה בתורה יש היתר למלכי בית דוד? מה, מלך בית דוד פטור מדין דאורייתא? לא יכול להיות. מצד שני, הוא אומר, לא יכול להיות שזה דרבנן. הגמרא בקידוש היא שואלת, איך שמואל שכב בהר הבית או בעזרה, איפה שהוא היה שם בחצר המשכן, איפה שהוא שכב. אם זה דין דרבנן, אז זה דין דרבנן שני שנקבע אחרי ימי שמואל, מה הגמרא שואלת? ואז ערוך השולחן מגיע מסקנה מאוד מעניינת. הוא אומר, זה איסור קדום. תכף נראה מה המטרה שלו, אבל הוא בא להגיד שזה לא דין דרבנן רגיל שגזרו באיזושהי תקופה. זה אלא, זה איסור דרבנן, אבל איסור דרבנן קדום. זה דעת ערוך השולחן. בכל אופן, מהרמב"ם משמע שזה דאורייתא. מה הסיבה? למה אסור לשבת? רש"י מביא מקור שהוא לכאורה לא מובן לחלוטין. רש"י מביא מקור לעמוד לשרת. זה מדבר על עבודה. עבודה חייבת להיות בעמידה ולא בישיבה. מה זה קשור לישראל שבא עכשיו לראות את העבודה ביום כיפורים, והוא צם כל היום ומביא איתו כיסא, רוצה קצת לשבת, מה? אני מסכים איתך, לא בצורה שקל וחומר, ראיתי בכותר הרבה ערים, מה אני כותב משהו דומה לזה? הוא אומר ש... קל וחומר זה לא קל וחומר, כי מי שעובד צריך לעמוד, מי שלא עובד לא צריך לעמוד. אבל השאלה למה נכנסים לעזרה? הזרה היא מיועדת למקום שמיועד לעבודת השם, לעבודת הקרבת הקורבנות. ישראל שנכנס, הוא לא נכנס סתם, אין כזה דבר, אסור להיכנס לעזרה סתם. ישראל שנכנס, הוא נכנס או להקריב את הקורבנות, לסמוך, או לעמוד על הזמן על הקורבנות. כן, ישראל במעמדם. גם כשהעזרה הייתה מתמעד מישראל בעבודת יום הכיפורים, זה מכיוון שהכהן הגדול מכפר עלינו בעבודת יום הכיפורים, אז אנחנו עומדים על הקורבן בזמן שהוא. זאת אומרת, אם הייתי נכנס לעזרה בשביל להגיד טילים, אז מה הבעיה? עכשיו, כהן עובד ועומד, אבל מכיוון שאין, הכניסה לעזרה היא חלק מהעבודה, היא אותו עניין של עבודה. כלומר, התירו לישראל להיכנס למקדש, להיות שותפים בעבודה, שותפים או בסמיכה לקורבן, או בעמידה לקורבן. כן, מעמדם, אגב, גם המעמד, זה שם של עמידה. ולכן, מכיוון שזה, לזה אולי רש"י רומז, מכיוון שהכניסה של ישראל היא חלק, היא לא דבר נפרד מעבודה לאותו עניין, לכן גם ישראל שנכנסים לעזרה עומדים. מה? כן, כן, זה מה שהגמרא בקידושין שואלת, כן, איך זה יכול להיות? זה הגמרא בקידושין דנה וזה. מה? כן, 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 זה הגמרא בקידושין שהזכרנו קודם. אגב, איסור דומה לזה מופיע ברמב"ם בהלכות בית מקדש. ההקדמות לכהן. אסור לישראל להיכנס פרוע ראש, פרוע, משקל, לא משנה. הגמרא דנה, זה לא שאלה שהוא, זה מופיע ברמב"ם, גדול שאני אחת. אסור לישראל להיכנס פרוע ראש, קרוע בגדים ושתו יין. מה? מה שלושת הדברים האלה? מאיפה פתאום יש לך דברים? יש הרבה דברים שאסורו. הגלים באוזן מותר? לא, זה לא דיני אבילות. זה כיוון שכהן מחלל עבודה, אם הוא פרוע ראש, הוא קרוע בגדים. גם הרמב"ם מביא את זה בהקשר הזה, הוא לא מביא את זה בהלכות כאן, בהלכות בית הבחירה. בהלכות ביד מקדש, הוא כותב על האיסור של כהן, לדעת הרמב"ם, זה לא רק לעבוד, אלא גם להיכנס. פרוע ראש, קרוע בגדים ושתו יין. ממילא זה גם לישראל. עכשיו, זה לא חייב להיות אותו דבר. כשאני אומר זה גם לישראל, זה לא חייב להיות אחד לאחד אותו דבר. למשל, לגבי פרוע ראש. כהן גדול זה פעם בשבוע, כהן אדיוט זה פעם בחודש, והרמב"ם אומר שמה, כהן אדיוט, אם הוא סדר את השיער בצורה מכובדת, עושה צמות, אז מותר גם אם זה פעם בשנתיים, כן? גם אם יש לו שיער ארוך. אבל את היסוד של פרוע ראש, הרמב"ם בוודאי לוקח את זה מכהנים. כלומר, כשיהודי נכנס, אתה אמרת קל וחומר, אני לא כך מסכים בדיוק לביטוי קל וחומר, אבל יותר בענייניו, כן? כיוון שישראל שנכנסים למקדש, שנכנסים בדוגמה של כהנים, בצורה שכהנים להיות שותפים בעבודה, לכן מחייב אותם להיכנס רק בדומה לכהנים. זה עניין אחד. עניין שני, כבר אמרנו לו בירושלמי קודם, מדרש תהילים אומר, ככה, אמר רבון בשם רבי שמעון, אין ישיבה למעלה שנאמר גבעת קרבת על חד מלקמיה, שאין להם קפיצת רגל, למלאכים, שמר רגליהם רגל ישרה, וכתיב שרפים עומדים ממעלו, וכתיב וכבוד צבא השמיים עומד עליהם מימינם ושמאלם, למעלה ישיבה, ודוד יושב, ואז אומר, מחו בדוד יש ישיבה. כלומר, האיסור של ישיבה נלמד ממלאכים. אם צבא השמיים עומדים, אם מלאכים עומדים, אז גם כהנים משלוחי דרחמנה. אם כהנים הם סוג של מלאכים, כן? מלאכי אומר, מלאך השם צבקות הוא, כן? ספטי כהנים שמור דעת, מלאך השם צבקות הוא. הכהנים עומדים ומשרתים את השם, כמו שמלאכים הם משלוחים של שמיים. ואם מלאכים, הדרך הכבוד שלהם, המורה שלהם, זה שהם עומדים, אין להם קפיצת רגל, אין להם בכלל ברכיים. אז גם לא כהנים אין ברכיים. אז גם כהנים צריכים לעמוד בזמן המקדש, כן? גם יש דבר כזה דומה, זה באור זרוע. כלומר ש... בואו נסכם, שני סיבות לאיסור ישיבה. אחד, של הידמות לעבודה. שנייה, של הידמות למלאכים. כמובן שהסברה הפשוטה זה מה שאמרנו קודם. חומרה, דבר שפחות מכובד ובלי סברה מיוחדת. בערוך השולחן, יש כאן, שהזכרנו אותו קודם, שאומר שזה איסור קדום, אומר דבר מאוד מעניין. וזה גם מעונה לשאלה, למה מלכי בית דוד כן יכולים? הוא אומר כזה דבר, זה איסור, נגיד זה בלשון שלי, שמטרתו להעמיד את הכהנים על מקומם. הכהנים, אנחנו יודעים את ה... מי שקורא ספר שמואל, רואה מה קורה לכהנים שמרגישים בעלי בית שם במקום, כן? חופני ופנחס, כן? זה דבר שחשש שמאוד מאוד סביר שיקרה. וקרה גם בסוף בית שני עם הכהנים הדלוקים. שהכהנים מנהלים את העסק, וגם עושים קופה מכל הסיפור הזה, וזה הבית שלהם, זה הטריטוריה שלהם, כן? באה התורה ואומרת, או לפי ערוך השולחן זה לא התורה, אלא איסור דרבנן קדום שקורה, כן? חבר'ה, תרגעו, זה לא הבית שלכם. בבית שלי אני לא יושב? לא, זה לא הבית שלך, זה בית השם. האמירה הזאת שהכהנים זה לא ביתכם אלא בית השם באה לידי ביטוי באיסור ישיבה. זה דבר שמבטא שם מאוד מאוד חזק. תנסה לחשוב. אם הוא אומר לך, תשמע, אתה יכול לעשות בבית מה שאתה רוצה, אסור לך לשבת. בבית שלך. מה היית מרגיש? זה הרגשה שצריך להיות כהנים בבית המקדש. וזה גם מסביר גם למה מלכי בית דוד. כלומר, היתר הזה למלכי בית דוד, אם זה דאורייתא, כמו שאומר תוספות, זה קשה מאוד, מה פתאום, למה מלכי בית דוד מופקעים מהעניין הזה? לפי ערוך השולחן זה פשוט. את הכהנים צריך להזהיר שזה לא הבית שלהם, מלכי בית דוד אין צורך בזה, כן? זה מעט מפסוק, ויבוא מלך דוד וישב בפני השם. אז יש לזה הרבה מאוד, יש בשלט, זה ש... באיזשהו מקום מלכות בית דוד מייצגת את מלכות השם, ומלכות בית דוד לעתים מתגרמי כלום, זה גם מלכות קבועה. כהן הרי, כהן גדול צריך להימשך כל פעם מחדש. מלך בית דוד לא צריך להימשך. דוד נמשך, זה משהו נמשך, כמו מלכות השם. כלומר, באיזשהו מקום, ההיתר למלך בית דוד לשבת בעזרה, זה בא לבטא בצורה מעשית, שזה ביתו של הקדוש ברוך הוא ולא ביתם של הכהנים העובדים, כן? אני אתייחס עוד במילה אחת לשאלה שאלה קודם שלמה קודם. זה מופיע בגמרא ביומה. הגמרא שואלת, ואיך היא אכיל והאם ישיבה בעזרה? אז זה התוספות שואל, על הגמרא שמה ביומה. טוב, זאת אומרת, יש שם כמה תירוצים. דבר ראשון, הוא אומר, אולי מדובר שם על אכילה של קודשים קלים, ואז באמת קודשי קודשים אוכלים בעמידה. לפי התירוץ ראשון, תוספות, אסור לשבת בעזרה. אז עומדים, עומדים, עומדים ואוכלים. זה תירוץ אחד. מה? אתה צודק. וזה התירוץ השני, שזה אומר, לכאורה זה לא אכילה מכובדת, אבל זה אכילה עם, תוך, זה חלק מהעבודה. עם מורה מקדש, הסיבה ש...
אתה אומר שעושים עבודות בישיבה. שחיטה,
אפשר לעשות בישיבה. לא, אסור לעשות. שחיטה זה לא עבודה, אבל עבודות שמקודמות עבודות, בכלל אסור לשבת בעזרה. גם בהפשטה אסור לשבת. יש איסור ישיבה בעזרה. אתה ראית שאסור, אני לא חייתי אז.
יש דעות שאסור. שחיטה והפשטה, אתה אומר זה לא עבודה.
תראה, בכל אופן, לגבי אכילה, אז התוספות אומר בתירוץ שני מה שאתה אומר, שבאמת, אני רוצה לראות עוד מילה אחת לגבי התירוץ הראשון. אתה אומר פלאפל. אני אומר, אני מנסה לחשוב, לפי התירוץ הזה, איך כהן מרגיש שהוא עומד, בוא נגיד ככה, אני אדבר על עצמי.
זה לא ממשך, תסכים איתי, זה לא ממשך.
זה התירוץ השני, תכף נגיע למה שאתה אומר. זה התירוץ השני.
אף יהודי נורמלי, אף מלך לא אוכל בעמידה.
כל מה שאתה אומר זה מופיע בתירוץ השני בתוספות, אבל אני בכל אופן רוצה, לפני שאני מגיע לתירוץ השני. כל מה שאתה אומר זה התירוץ השני בתוספות, אומר את המילה גם למושך, מה שאתה אומר, אבל לפני זה אני אנסה, אני מדבר על עצמי עכשיו, אני אנסה להאר עצמי. אם אני, אומר, טוב שיש תירוצים, מותר לשבת בחלק קודשי קודשים, אסור לשבת. אני לא יודע איך לצעוק בדבר הזה, אני כרגע מנסה לחשוב על עצמי, מה לי עלול לקרות אם אני יושב, מה לי עלול לקרות אם אני עומד. אני חושב שאם אני חייב לעמוד, ואני עומד ולוקח ואוכל בשר, ואני יודע שכל פציעה ופציעה, וכל ביס וביס שלי, סליחה, כל ביס שאני עושה, אני אוכל חטאת של פלוני, וכרגע אני מאכל את זה, הוא מתכפר. כהנים אוכלים, בעלים מתכפרים. כהנים אוכלים, בעלים מתכפרים. ואני עומד ככה, ואני מרגיש בזמן האכילה, כמו ביום כיפור בנעילה. לא כמו שאני אוכל פלאפל. כמו ביום כיפור בנעילה. אני אוכל ביס. שמע ישראל, השם אלוקינו אחד. עוד ביס, השם הוא אלוקים. עוד ביס, השם הוא אלוקים. ביסים שבע פעמים. זה תירוץ אחד בתוספות. ולעומת זה בישיבה, אני יכול, איך אומרים, אני לא יודע לאחר כהנים אחרים, אבל אני יכול להגיד, גם זה וגם זה, במיוחד אחרי שאוכלים כבר 50 פעם, 100 פעם, עלולים, לא יודע. אני יודע איך, אני מרגיש בפסוקי דזמרה רק כשאני יושב, ואיך שאני מרגיש ב-18 כשאני עומד. עוד שנייה אחת, אני אגמור את תוספות. תוספות אומר כך, נקרא את הלשון של תוספות, אינמי, דאב אגב דאין ישיבה בעזרה, אלא מלאכי בית דוד, הנמין לדברים דלאו צורך עבודה. אבל האכילה לצורך עבודה היא, דכתיב, אכלו אותם אשר כובר בהם, שהכהנים אוכלים ובעלים מתכפרים משרשרי. וזה, על פי זה אפשר להגיד מה ששלמה אמר קודם, שאולי עבודות תוכן, אני לא חושב שבהפשטה צריך לשבת או בשחיטה צריך לשבת, אבל אם לא יצויר שהפשטה או משהו כזה, המלאכה מחייבת ישיבה, אז באמת היה מותר. אני לא חושב שמחיה מעשית, זה נכון, שאיזושהי מלאכה מעבודות העזרה שמחייבת ישיבה, אבל לא יצויר שזה היה, אם זה צורך עבודה, אז זה מותר. תראו את ההמשך, זה מה ששלמה אמר קודם. הנה מה יש לומר, היינו אותם עוד מותר לשבת, מותר לשב, ולאכול קודשים, אכילת קודשים כתיב בו למושכה, לגדולה, כדרך שמלאכים אוכלים, והיינו מיושב. זה מדרגה עוד יותר גבוהה. לאכול כך בעמידה, כמו בנעילה, זה מדרגה גבוהה. אומר תוספות, מדרגה עוד יותר גבוהה, לדעת שלא רק הפה שלך עובד, אלא גם כשאתה יושב, ועדיין גם בזה אתה יושב בעזרה, כי אתה, כדי לקיים, אתה אומר, לפני שאתה מתיישב, לוקח את הכיסא, לשם יחיד קודש הבריך הוא שמו, אני מתיישב כדי לקיים דין למושכה. ועכשיו, הישיבה שלי גם כן לא ישיבה שסתלבט, אלא ישיבה שהיא כולה כמיהה וערגה ומורה מקדש. אז זה התירוץ השני בתוספות, שאומר ככה. אז נגיד משהו?
אם אנחנו אומרים שהייתה גם, יש תירוץ נוסף, שהם אכלו בלשכות, בלשכות היה המפוצה
של... לא, לא, לא. מה נפשך? אוכלים בלשכות שהן פתוחות, שפתוחות לעזרה. אם הן פתוחות לעזרה, אז יש גם איסור ישיבה בהן. אם לזה לשכה שלא פתוחה לעזרה, אז מותר לשבת, אבל אז גם אסור לאכול. זה מה נפשך? בואו ננסה לסיים את ההלכות של מורה מקדש. הלכת ת' אסור לאדם עולם שיפנה או ישן בין מזרח למערב, ואין צריך לומר שאין קובעים בית הכיסא בין מזרח למערב בכל מקום, מפני שההיכל במערב. לפיכך לא יפנה למערב ולא למזרח, מפני שהוא כנגד המערב, אלא בין צפון לדרום נפנים וישנים. בכל המטיל מים מן הצפים ונפנים, לא יישב ופניו כלפי הקודש, אלא לצפון או לדרום, או לסלק הקודש לצדדים. אז כאן יש דין שמיוחד, שהוא גם מחוץ לירושלים בכלל, אבל שרק בזמן שהמקדש בנוי, כאן זה הדין היחידי שבנוי, שאסור כשאדם רואה לנהוג מן הצופים ולפנים קלות ראש. לגבי הכיוונים, אולי אני מבקש מהרב יצחק לוי שיעריך בזה, אני אזכיר את זה בשתי מילים, גם כתב על זה רב קורן בבעלים בקודש למד ח' את העניין של מערב. אולי נקרא קטע מהמורה נבוכים. אומר מורה נבוכים, לזה בחר אברהם אבינו עליו השם בהר המוריה, בהיותו הגבוה שבערים אשר שם פרסם שם בייחוד השם, ויחד המערב שקודש קודשים במערב, והוא עניין אומרם, אומרם שכינה במערב. כלומר יש משהו בצד מערב שהוא מבטא השראת שכינה. הרמב״ם מדבר על זה שבזמן עבודי עבודה זרה היו משתחווים לשמש, שהיום אולי זה דבר שהוא לא, לא רלוונטי, אבל אני חושב שההסבר שהרב יצחק לוי מוסיף בזה מאוד מאוד הופך את הדברים לרלוונטיים גם היום. השתחוויה לשמש, אז זה כתוב בנביא, כתוב במשנה בסוכה, שהם עומדים, משתחווים קדמה לשמש, ואנו, איננו ליה, אנו יעננו, כן, משנה בסוכה, שייכת באמת לעניין של עבודה זרה, שהשתחוויה לשמש, מול זה שאנחנו עם השמש ועם כל צבא השמיים, משתחווים למערב, כשהשמש זורחת, תראו חיים שמש, כלומר, עם השמש, אנחנו, עם כל הטבע, כל עולם הטבע, משתחווים לקדוש ברוך הוא. אבל זה יותר מזה. הרב יצחק לוי אומר שהעניין של מזרח נקרא קדמה, כן? יהודי עומד, התורה מציבה לנו את שושנת הרוחות בצורה כזאת. קדמה, אדם עומד מהפנים מזרחה, הים האחרון, אחוריו, לצד מערב. ממילא, ימין זה דרום, שמאל זה צפון. בעולם המודרני זה בדיוק הפוך. כשאני עומד עם הפנים מזרחה, אני עם הפנים שלי לעבר, אני מתבונן בעבר. מה יהיה העתיד? אני מפנה את הגב לעתיד. כי לא אני קובע את העתיד. הקדוש ברוך הוא מוביל את העתיד. זה רעיון של הרב יצחק. הקדוש ברוך הוא מוביל את העתיד. בעולם המערבי היום. אז לא משתחווים לשמש. פעם הייתה מפלגה שקראו לה קדימה. מה זה קדמה? אנחנו קובעים את ה... אנחנו מובילים את העתיד, האדם במרכז. אני מהפנים לעתיד, זה אומר שאני מוביל. האף שלי קדימה. אני מוביל את הקדמה. מה זה קדמה? אני אדם מתקדם. אתה מסתוך שלך, אתה מיושן, אתה... מה אתה בכל הספרים הצהובים שלך עם העבר שלך? אני, האדם המודרני, אני קדימה, אני מסכל על הכי, אני אדם מתקדם. כן. אני חושב שהיום הקורונה נתנה סתירת לחי, התפיסה הזאת. כן? היום הקורונה, לתפיסה שאדם עם הפנים כביכול למערב, כן? לעולם המערבי, עם הפנים למערב, שהוא קובע והוא יודע הכל, אז אני חושב שהיום יותר קל להבין למה השכינה במערב. ואנחנו קדימה למזרח, אנחנו תבונים, שאל אביך ויגיד לך, זקניך ויאמרו לך, תתבונה בהיסטוריה, תתבונה במתן תורה, ביציאת מצרים. אני חושב שהיום זה יותר קל להבין את זה. אני רוצה, חייב לקרוא, בית יוסף בסימן ג' שמביא, עצם כאן שאלה הלכתית, איך כיוון המיטה, אתם יודעים שזה דעות שונות, על פי קבלה וכו', אבל בית יוסף שחייבים לקרוא אותו, הוא מביא את התוספות ומביא את הרמב״ם. והוא כותב הבית יוסף ככה, בסימן גבל. מה אבל בי שהעולם נוהגים כדברי התוספות, למה הם לא מכירים את הרמב״ם? אומר הבית יוסף, נראה לי שהוא מפני שאינם מעיינים בדברי הרמב״ם בהלכות ביותר הבחירה, אלא חד עותרי בדרה. והנכון להיזהר כדברי הרמב״ם, כן? אומר כאן, אגב זה, אומר הבית יוסף, בסימן ג' אנשים לא לומדים רמב״ם מלכות בית הבחירה. הוא לא היה אצלנו בכולל. טוב, אנחנו כבר, יש לנו עוד הלכה אחת שהיא קשורה, אולי נשאיר אותה פעם באה, ההלכה י' שאסור לאדם לעשות בית תבנית היכל, זה הלכה, חודש שנשארה לנו, נשאיר את זה כבר לפעם הבאה.